חלומות חשובים. החלומות של יעקב אבינו, סולם יעקב, חלומות של יוסף הצדיק, חלומות של להבדיל אלף אלפי הבדלות, חלומות של פרעה, גם לא יש חלומות. כתוב, בחז"ל כתוב ששבע ילין בל ידע רע. אמרה מסכת ברכות, אומרת, מה זאת אומרת בל ידע רע? בל ידע חלום רע, סימן רע. זאת אומרת, אם האדם שבעה ימים ישן ולא בא לו חלום, אז תגיד לו שיהיה. ולא בא לו חלום בשבוע הזה, סימן רע. סימן רע. חלום זה חלק מההוויה, הייתי אומר, הנפשית והנשמתית של כל אדם ואדם. עם החלון, החלומות שלו. יש מדרגות, מדרגות בחלום, אבל... לא. לחלום יש משמעות, יש ערך. גם לחלום פרטי. מה אומרת? שבע ילין. שבע ילין, אבל באמת כתוב שבע ילין. אז אומרת הגמרא, מה זה סביה? אם הוא מסביע את עצמו בדברי תורה לפני שהוא הולך לישון, לא ידע דבר רע. יהיה לו חלומות טובים, יהיה לו טוב. אדם לפני שהוא הולך לישון צריך להתאים את המצברים הנפשיים שלו. אז לפני שהולכים לישון צריך להסביע את עצמו בדברי תורה, דברי חוכמה, ללמוד תורה, ואז במילא הוא לא ידע רע. למה אני אומר את זה? חלום יש לו משמעות גם באופן פרטי. כל אדם יש לו חלומות, כמעט כל אדם, אבל בדרך כלל כל אדם יש חלומות. חלומות זה דבר חשוב, אבל ישנם חלומות היסטוריים, יש חלומות פרטיים, יש חלומות, חלומות היסטוריים. אנחנו עוסקים כאן בחלומות היסטוריים, לא סתם. חלומות של יוסף, החלומות של פרעה, להבדיל, אלה הם חלומות היסטוריים. זה בא ללמד אותנו לאלפי שנים, להרבה דורות, כל חלום כזה לומדים המון דברים. בוא נראה מה עם החלומות כאן. והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד על איור. פרעה הוא אדם טוב או לא? מה אתם אומרים? טוב או לא טוב? למה קוראים לו פרעה? פרה. פרה. אדם פרה. אם אדם יש לו פרה, יש לו גם מחשבות רעות. אז הוא לא בן אדם הכי סימפטי. עבדים היינו לפרעה במצרים. אז פרעה חולם. אדם שהוא רע, מטבעו יש לו, הוא פסימי. פסימי, הוא רואה שחורות, לא רואה טוב, חושב רעות, דברים כאלה, זה נקרא. מה החלום הזה של פרעה? בהתחלה יש שפע, מה יהיה אחר כך? רעב. ומה יקרה עם השפע? כי לא נודע. מה זה אדם פסימי? אדם פסימי זה אדם שחושב על העתיד, אבל הוא חושב באופן שלילי. הוא אומר, העתיד, מה יהיה בעתיד? רק מה יהיה? יהיה טוב או לא יהיה טוב? מה אתה אומר? אדם פסימי. אופטימי. אתה למדת במכון מאיר? לומד עדיין. יהיה טוב. אמונת ישראל, הכל בנוי על העניין הזה של ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל טוב, הכל לטובה, הכל דוד רחמנא לטובה. אבל פרעה, איזה חלום הוא יכול לחלום? נכון שהחלום הזה הוא היסטורי, והוא בא לחשבון הכללי להביא את בני ישראל למצרים, ושם ייוולד, וכל ה... נכון, זה החשבון הזה. אבל באופן פשטני, באופן פשוט, כשפרעה חולם חלומות, אז כבר החלום לא טוב. יוסף נותן לו את הפרשנות שלו, כן? בשביל להציל את עם ישראל כל זה. אבל צריך לדעת, חלום, צריך חלום טוב זה חלום אופטימי. חלום שרואים טובות, שרואים את העתיד, רואים את הדבר. מה זה מקץ? אומר רש"י, ואם מקץ כתרגומו. מה זה אומר מקץ? אומר מסוף. קץ זה סוף. כל לשון קץ, סוף הוא. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את מה שהיה עם יוסף בבור, שהוא דיבר, הוא אמר לו, משאר המשקים, תזכור אותי. אבל הוא לא בטח בשם, אלא אמר... הוא בטח באותו שר משקים, התוצאה קיבל עונש, מה העונש? זה התעכב כל העסק שנתיים ימים. אז הנה עברו, עברו השנתיים הימים, זה רש"י אומר, זה הסוף. סוף השנתיים הימים מאז שהוא דיבר עם שר המשקים מה שדיבר, וגילה איזושהי חולשה באמונתו, בביטחונו, בקדוש ברוך הוא, הגיע הסוף לזה. אבל אני חשבתי גם, יש מה שנקרא הקץ המגולה. הקץ המגולה מופיע בחז"ל לגבי הגאולה בית שלישי, הקץ המגולה, מגמרא מסכת סנהדרין. אז יש, כאילו יש קץ מגולה, מה זה קץ מגולה? סוף מגולה. הסוף, רש"י אומר, מה זה קץ? סוף. אז יש סוף מגולה, אבל יש גם קץ שאינו מגולה. כלומר, אנחנו, הקץ המגולה, לפי מה שהרב קוק זצ"ל מסביר, זה הדור שלנו. אין לך קץ מגולה מזה? קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, הארץ פורחת, כמו נחתתי כאן בארץ, וואי, איזה יופי, איזה שפע, כבישים, מכוניות, ערים, הכל מואר. מי שבאים לארץ, באתי בלילה, חוף, רצועת החוף, כולה מוארת, בערים וכל זה. באמת, קץ מגולה, אפשר להגיד. אבל יהיה גם קץ שאינו מגולה. זאת אומרת, ישנו סוף שהוא לא מגולה. זה דברים של העתיד לבוא. עכשיו זה רק הכלי, אנחנו בונים את הכלי, אבל לעתיד לבוא תתגלה הנשמה הגדולה של עם ישראל כאן בארץ ישראל. זה עדיין לא מתגלה, לאט לאט. חכה עוד כמה ימים. הקץ, הקץ המגולה, ונראה מה שמעבר לקץ המגולה. זה כמו תינוק שהוא נולד, בהתחלה רואים את הגוף. יש לך זמן, רואים את הנשמה, הוא הולך וגנל. מתגלה את הנשמה הטובה של אותו תינוק. זה מה שרש"י אומר, ואם מקץ, כל לשון קץ סוף הוא. על היור, מה זה על היור? כל שאר נערות אינם קרויים יאורים. חוץ מנילוס. מדוע? מפני שכל הארץ עשויה יאורים יאורים בידי אדם, ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם. לפי שאין גשמים יורדים במצרים תדיר כשאר הארצות. זאת אומרת, היאור, הכוונה היא בהי הידיעה. כן. בכל זאת, יאור מזכיר לנו את המילה אור. יאור. יאור. אור. באמת, היאור מביא חיים למצרים. מביא אור למצרים. בלי היאור, חושך במצרים. אין חיים בכלל במצרים. כי מצרים זו ארץ שמטבעה היא מדבר, המשך של מדבר סערה. והיאור בעצם, או הנילוס, כמו שאומר כאן, הוא מביא את האור למצרים. אבל איזה אור? רק תבואה, רק דברים חומרניים. האור באמת, איפה? כי מציון תצא תורה, דבר השם, מירושלים. זה, לגבי משניות, אני לא לך מה למדנו פעם שעברה, אבל ברשותכם, נתחיל מחדש, כל פעם נחזור, בסדר. נתחיל מסכת זרעים. בסדר, אנחנו נוהגים כל יום ללמוד תורה, משניות, כתבי הרב קוק, קצת ענייני אמונה. משניות, מסכת ברכות. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שעלה עוד השחר. זאת אומרת, המשנה עוסקת בזמן קריאת שמה של ערבית. ממתי קוראים שמה בערבית? מה הזמן שקוראים? אז המשנה אומרת, בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, אני רוצה כרגע מקוצר הזמן להאריך בדבר, אבל הגמרא שואלת, למה לא יגידו מתי כהנים בעצמם אוכלים בתרומתן משעת צאת הכוכבים? אז יגידו משעת צאת הכוכבים, ולא צריך להגיד משעה שהכהנים נכנסים בתרומתן, אלא אומרת שלומדים מכאן שני דברים. א', באמת, את העניין שכהנים אוכלים בתרומתן משעת צאת הכוכבים, וגם לומדים מצאת כוכבים. ולמה צריך ללמוד את העניין של הכהנים? אז זה כבר דנה הגמרא שהלימוד הזה של כהנים אוכלים בתרומתן, הכוונה היא שכהן שהוא תמה, הוא יכול לאכול בתרומה חמורה יותר, בכל זאת הוא יכול לאכול תרומה אם הוא טובל, והכוכבים בכל זאת למרות הכל, למרות שהוא לא הביא קורבן, הוא עדיין הוא כבר יכול לאכול בתרומה. ככה מסבירה הגמרא. עד מתי אוכלים עד קוראים קריאת שמה? עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. הגמרא דנה בסוגיה כמה משמרות עד הלילה, יש שלוש משמרות, יש אומרים ארבע משמרות, לפי זה מחלקים את הלילה. חכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שעלה עמוד השחר, והגמרא דנה גם בסוגיה הזו בהמשך, שרבן גמליאל וחכמים בעצם גם הם אומרים שעד עלות השחר. רק מה, על מנת, כמו שנאמר בהמשך המשנה, על מנת שחס ושלום יעשו סייג לדבריהם שלא לא יבוא לידי עבירה ולא יקרו לקראת שמה, לכן אמרו עד חצות, שלפחות עד חצות יקרא את שמה. מעשה שבאו בנם בית המשתה, אמרו לו, לא קראנו את שמה. אמר להם, אם לא על העמוד השחר, חייבים אתם לקרות. רבן גמליאל אומר את זה לבנים, למה בכלל הייתה שאלה, אם יש להם אבא, מה הם צריכים לשאול, פתאום הייתה להם זה אהבה מן האחרת, מה הייתה אהבה מן החכמים, יחיד ורבים הלכה, כרבים בדרך כלל. אז לכן הם שאלו את האבא, נו, מה אתה אומר? חכמים אומרים עד חצות, אתה אומר עד עלות השחר, אומר, גם חכמים מסכימים לדעתי, זה בסדר. כן. אמר להם, אם לא על עמוד השחר, חייבים אתם לקרות, לא זו בלבד, אלא כל מה שאומרים חכמים עד חצות, מצוותן שעלה עמוד השחר, הקטר חלבים ואיברים מצוותן, עד שעלה עמוד השחר, ואין ממש עולה על המזבח, וכל הנחלים ליום אחד, מצוותן עד שעלה עמוד השחר, כולל כל הלילה שלאחריו. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. זאת אומרת, סייג, גדר, שאם אדם אומר, טוב, אני אקרא לפנות בוקר. אז אני אקרא לפנות בוקר, אז אני קרא לי שבוע שעבר דבר כזה, איך? פנעתי בגלות, שם נוהגים להצמיד את המנחה והערבית ביחד. מכיוון שמתפלים ביחד, הזמן ערבית, קריאת שמע, הוא לפני צאת הכוכבים. ולפי ההלכה, אפשר לקרוא אחרי צאת הכוכבים. ובאמת מישהו שם הכריז בבית הכנסת, אמר, לא לשכוח לקרוא קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים. ואני שכחתי. אבל התעוררתי בסביבות 4-5 בבוקר, עוד היה חושך. פתאום נזכרתי במשנה הזאת. אמרתי, וואי, יש לי עוד זמן. קראתי קראת שמע לפנות בוקר. למרות שהייתי צריך לקרוא את זה מיד, אבל לפעמים אדם פוקד פה יושך אחד. בוא נראה את הרב. הספר הזה, אורות, הרב סיודה, הלך הצדיק לברכה, הגדיר אותו כקודש הקודשים. יש הרבה כתבים של הרב קוק. אבל הספר הזה, יש בו מעלה מיוחד, קודש הקודשים. קודש הקודשים זה הלב, הליבה של בית המקדש. ולמה? כי הנושא של האורות זה עם ישראל. כללות ישראל. יש איך לעבוד את השם באופן כזה, באופן אחר. אורות התורה, אורות התשובה, יש... אבל כשמדברים על כלל ישראל, על עם ישראל, על מהות עם ישראל, על הייעוד של עם ישראל, על הקשר של עם ישראל לעולם, לארץ ישראל, כל זה, זה שייך לקודש הקודשים. הפרק הראשון, זה ליקוד של מעשה מאמרים שהרב כתב אותם. הפרק הראשון, הנושא שלו זה ארץ ישראל. קודם כל, ולא במקרה. קודם כל, החיבור שלנו של עם ישראל לארץ ישראל. אנחנו נקרא את זה לאט, לא מהר. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולת פנימיות עם מציאותה. זאת אומרת, אומר כאן, יש הבדל בין ארץ ישראל ומדינת ישראל גם, אותו עניין, ובין ארצות אחרות. ארצות אחרות, הארץ היא אמצעי לאחד ולקיים את האומות שיושבות עליה. הייתי עכשיו באמריקה, ראיתי, הארץ הזאת היא ארץ ברוכה, יש בה ארצות טבע, יש בה ארצות וזה. המציאות הארצית היא מאחדת את כולם. כאילו הארץ היא אמצעי להחזקת האומה, אין מבחינה קיומית כלכלית, אבל גם מבחינה תרבותית. כל ארץ, הצרפתים יש להם את התרבות שלהם, האנגלים את התרבות שלהם וכו'. אבל זה הבדל, אומר כאן הרב, בין ארץ ישראל ובין שאר הארצות. ארץ ישראל, אומר, זה לא אמצעי, זה מהות. וכמו האדם, הנשמה שלו, זה המהות שלו. ככה ארץ ישראל ועם ישראל זה דבר אחד, זה הוויה אחת, זאת מציאות אחת. נקרא את זה עוד פעם. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי, איזה אמצעי למטרה של התאגדות כללית, כמו שהזכרנו, או החזקת קיומה החומרי של האומה, או אפילו הרוחני של האומה. אלא מה כן? הוא אומר קודם כל מה לא. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. הקשר שלנו לארץ ישראל וארץ ישראל לנו זה דבר פלאי, זה דבר ניסי, זה דבר סגולתי הדבר. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומכיוון שזה לא שייך לרציו, להיגיון האנושי הרגיל, זה ארץ זה ארץ, זה עם זה עם. אז מה, איך זה יכול להיות שהחיים, ארץ זה חיים, ארץ זה אדמה, זה אפר, זה... איך זה יכול להיות? זה עם זה עם. איך זה יכול להיות? אומר כאן הרב, לכן אי אפשר להבין את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל בהשכלה רציונלית. להוכיח את זה בצורה רציונלית. זה דבר פנימי. רק מי שזוכה באמת לראייה פנימית, חודרת, רוחנית, הוא מבין באמת מה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. כמו שהוא אומר את זה בהמשך. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית, אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה ומזרחת את זריחתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אומר, רק אנשים ברמה כזאת, כמו אומר, קדושי רעיון עמוקי המחשבה הישראלית, הם יש להם השגה, גם זה, באיזה מידה, מה הקשר, מה החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל. אבל מכיוון שאנחנו כאומה, אנחנו אלפי שנים כבר, בכל מצב, בכל מקום, איפה שלא היינו, בגלות גם, 2000 שנה היינו בגלות, אבל הלב של האומה, האומה היא כמו צדיק עליון, מחובר תמיד לארץ ישראל. דתי, לא דתי, כל מצב, ליבו של העם היהודי מחובר למקום הזה, כי זה הנשמה שלנו, ארץ ישראל. יישר כוח.